ישראל, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול, COIL, הרדיו של ישראל.
מגשים חלום גדול ומזמין אתכם להיות חלק מהמסע המוזיקלי שלו. הופעת בכורה של האלבום ביחד ננצח, 14 בינואר בבית היוצר בנמל תל אביב. בואו להנות מערב מלא רגש ומוזיקה שנכנסת ללב. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט, קול נותן.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
חשיבה חיובית והעצמה לבני ובנות גיל הזהב ואמצע החיים, בהגשת נעמי חייקר.
אחר הצהריים טובים, מאזינות ומאזינים, מה שלומכם? אנחנו נבלה כאן היום שעה קלה. זמן זהב, תוכנית שלכם ובשבילכם בני ובנות הגיל השלישי ואמצע החיים. תוכנית שעוסקת בחשיבה חיובית, העצמה והגשמה ומעניקה כלים אפקטיביים וטובים יותר בתחומי החיים השונים. אתם יודעים, לפני 100 שנה תוחלת החיים הממוצעת הייתה בקושי 50 שנה. והיום כיום אנחנו חיים בממוצע עד גיל 80-83, הרבה מאיתנו יחגגו גם את יום ההולדת ה-90 שלהם. זה אומר שיש לנו פרק חיים שלם של בסביבות 20 או 30 שנה שפשוט לא היה קיים בעבר. אני רוצה לשתף אתכם בסיפור אישי. במשך שנים רבות עבדתי בתפקיד ניהול ברשות ציבורית גדולה. מסלול בטוח, יציב, מכובד. בגיל 50 החלטתי להקשיב ללב ולעשות מעשה אמיץ ולהגשים חלום. הפכתי לשדרנית רדיו, למרצה, וכן, זה היה מפחיד, אפילו מאתגר. אבל היום אני יכולה להגיד לכם שזו הייתה אחת ההחלטות הטובות בחיי. ולמה אני מספרת לכם את זה? כי זה הזמן לשאול את עצמנו, האם אנחנו רוצים להישאר באותו מקום, או אולי להעז ולהתחיל משהו חדש. אז מה עושים עם כל השנים הנוספות האלה? האם זה באמת הגיוני להישאר באותה קריירה 40-50 שנה? למה שלא ננצל את החוכמה, את הניסיון, את הביטחון העצמי שצברנו כדי להגשים אולי חלום ישן או להתחיל משהו חדש לגמרי? איתי באולפן היום ענת קנען, מומחית ומובילה בליווי שינוי קריירה. ענת תספר לנו היום איך לוקחים את החוכמה, הניסיון והביטחון העצמי שצברנו ומנצלים אותם כדי לפתוח דף חדש. היא תשתף אותנו בסיפורי הצלחה מעוררי השראה ותיתן לנו טיפים מעשים שיעזרו לנו להתחיל את המסע המרגש הזה. נשמע על אנשים כמוני, כמוכם, שיעזו לחלום והפכו את החלום למציאות. אם אתם מרגישים שיש לכם עוד המון מה לתת, ללמוד ולהתפתח, אתם במקום הנכון. אז מי אני? אני נעמי חייקה, אני מומחית לגיל השלישי, אני מוסמכת מכון אדלר, אני מרצה, אני בעלת קליניקה פרטית, אני מסייעת לבני ובנות הגיל השלישי להגשים את עצמם ולחיות חיים מלאים, כי בכל גיל אפשר ורצוי לעשות זאת. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשלוח לי הודעה לטלפון 054-444-0668, פשוט לחפש אותי בדף הפייסבוק שלי. לפני שנתחיל בשיחה החשובה שלנו, וענת כבר איתנו, אתם רואים אותה, אני רוצה להזכיר לכם מאזינות ומאזינים, כי השיח כאן הוא כללי, הוא אינו מחליף בשום אופן ייעוץ מקצועי, ואם יש לכם איזושהי בעיה, סוגיה או אתגר, חשוב לפנות לאנשי מקצוע שילוו אתכם בהתאם לנסיבות הספציפיות שלכם. ענת קנען, הנה היא כבר איתנו, אחר הצהריים טובים ענת.
גם לך, ותודה על ההזמנה.
אז אני מאוד 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 שמחה שהצטרפת אליי. ולפני שאנחנו נצלול לתוך הנושא הבאמת באמת מרתק שאליו התכנסנו, קריירה, אני רוצה שאת תציגי את עצמך.
בשמחה. אז ענת קנען, אני חובשת שלושה כובעים, יועצת ארגונית, יועצת קריירה וסמנכלית משאבי אנוש עד לא מזמן, ובעצם אני מלווה מנהלים ומחפשי עבודה ופורשים בתהליכים של שינוי, של צמיחה, בדרך להצלחה בקריירה הבאה שלהם.
ואני להתקרב משלבת, עוד ממש עוד יותר יופי.
ואני משלבת גם כלי NLP שעוזרים ככה לעשות התאמה של המיינדסט לשינוי החדש. כי באמת לא פשוט להעז ולשנות, אבל מהניסיון שלי, כל מי שקופץ למים ומעז, מצליח ובגדול.
אז זה נהדר, כי זה בדיוק הנושא שאליו התכנסנו, ואני רוצה באמת לפתוח בשאלה, מה הם האתגרים הייחודיים שעומדים בפני אנשים שמחניטים לעשות קריירה ודווקא בגיל המבוגר, כי צעירים יש להם את האתגרים שלהם, ואנחנו נשמח לדבר דווקא על גיל אמצע החיים, אנשים בוגרים יותר, לפעמים אפילו בגיל השלישי, 60 ו-4-5, שפורשים ממקום עבודה, ומה עושים עכשיו?
שאלה נפלאה, אני פוגשת אותם גם בקורסי הכנה לפרישה שאני מעבירה, וגם כשמגיעים אליי לפגישות של אחד על אחד, וזו בדיוק השאלה שלהם, אוקיי, ומה אני עושה עכשיו? ואני אומרת להם, בואו תתחברו אל הילד שהייתם, מה חלמתם, מה התשוקה שלכם, מה רציתם להגשים, והייתם במסלול אחר. ווואלה, אנשים אומרים, אין לי מושג, איפה התשוקה שלכם? כבר שכחתי ממנה, לא יכול להיות. בואו נתחבר, ולאט לאט, עם השאלות והחפירות, הם מתחילים ככה להיזכר. ויש לי שאלות נפלאות, כי רציתי להיות, החלום שלי, היה להיות ארכיאולוגית כשהייתי קטנה. אבל נשארו רק השאלות, ועברתי למקומות אחרים, ואנחנו פשוט מגלים לאט לאט מה הם רוצים. ואז, בעצם, הרבה מאוד אומרים לי שנורא בא להם לייעץ. הם צברו המון שנות ניסיון, הם עשו הרבה מאוד דברים, הם עברו כברת דרך, והם רוצים את הידע והניסיון הזה להעביר בעצם לאחרים.
אז את אומרת שאפשר להפוך את הניסיון שלנו, את מה שצברנו במהלך השנים, לכוח.
בהחלט, אני בטוחה שזה כוח. זה כוח שאנחנו צריכים להשתמש בו. הוא זה שנותן לנו את הלגיטימציה לעשות את השינוי ולהמשיך הלאה. זה יכול להיות מאמנים, זה יכול להיות יועצים, זה יכול להיות מומחי תוכן בתחום שממנו הם הגיעו, והם מגיעים עם המון המון ניסיון של התנסות עצמית. זה לא רק מישהו שקרא ומכיר את התיאוריה, זה מישהו שהיה שם, שהתמודד, שהיו לו אתגרים, והוא צלח את האתגרים האלה, למד, הפיק לקחים, והיום הוא יכול להיות היועץ הכי טוב.
אז שוב, אני חוזרת איתך באמת לאתגרים. הגיל הזה הוא גיל מאתגר, נכון? מה האתגרים שעומדים בפני קריירה חדשה? איזה אתגרים את חושבת?
קודם כל החשש.
חשש.
החשש משינוי. עשיתי משהו הרבה מאוד שנים. גם בואו, ההורים שלנו עבדו 40 שנה באותו מקום.
למה ההורים שלנו? אנחנו, אני לא יודעת כמה שנים את עבדת במקום עבודה.
אני לא. הייתי בטבע 7 שנים, זה היה הכי הרבה.
הכי הרבה.
הייתי בעירייה 4 שנים, זה היה המון. בנמל הייתי שנתיים, וגם בטבע בתוך 7 שנים עשיתי 3 תפקידים שונים. כלומר, אני יותר מתאימה לחבר'ה הצעירים שכל שנתיים, 3.
אז את היום כמו הדור של היום, של הצעירים.
נכון.
אבל אני יכולה להעיד על עצמי, שבאמת 30 שנה עבדתי ברשות גדולה ועשירה, ויש הרבה בנפיט בלעבוד במקום כזה. והרבה אנשים בני גילי, בני דורי, אולי גם יותר מבוגרים, והרבה צעירים גם ממני עובדים, 30, 40, יש פנסיה תקציבית, פנסיה שהיא ככה...
שהיא כלוב של זהב.
שהיא כלוב של זהב, נכון. אי אפשר לזרוק אבנים לבאר, להגיד שיש הרבה הרבה באמת עטבות, אבל היום הדור הוא אחר, נכון? אז את דיברת על קודם כל חשש.
אז אני אומרת, ישנו חשש, כשאנחנו רוצים לעשות שינוי, ולא משנה איזו.
כן.
גם שינוי ארגוני, אני רואה את זה כיועצת ארגונית, הוא מלווה בחששות. Once אנחנו מכניסים את המיינדסט שלנו לתובנה שזה הולך לעשות לנו משהו טוב, ובואו ננסה, מקסימום נצליח, אז כל החשיבה החיובית ככה עוזרת לנו ומחזקת אותנו.
איזה חששות?
חששות מגילנות, קודם כל.
גילנות.
אנחנו יוצאים בגיל שהוא לא פשוט, שוק התעסוקה כאוטי.
אז רגע, בואי נגדיר גילנות, כי לא כולם אולי יודעים מה זה גילנות.
נכון.
כי גילנות
נכון.
זה מושג שיודעים הגרנטולוגים, ואולי חלק שמצוי בתחום. אז גילנות זה...
גילנות זו אפליה על רקע גיל.
נכון.
כלומר, חלק מהמעסיקים לא רוצים... אותנו, בשל גילנו, כי הם אומרים, כבר לא יהיה לך כוח, אין לך את האנרגיות, אין לך את המרץ, מי יגיד לנו דבר כזה? אני עשיתי מרתון לפני כמה שנים, מרתון מלא 42 קילומטר,
וואו.
אז מי יגיד לי שאין לי אנרגיה ואין
נכון,
לי כוחות? אף
נכון,
אחד לא יכול.
נכון.
כל אחד צריך למצוא את המקור לאנרגיה שלו, ולהגיד, הגיל הוא רק מספר. הוא רק מספר, אני מביא איתי משהו הרבה מעבר לזה. זה סוויץ' שצריך לעשות אותו, כדי להתמודד עם האתגר הזה שהוא לא פשוט, כי באמת השוק שלנו היום הוא גם לא פשוט, הוא מורכב, הוא כאוטי, הוא משובש.
כן.
אנחנו לא נמצאים בשוק שהיינו קודם. גם הקורונה השפיעה, גם המלחמה משפיעה. העובדה שיש הרבה מאוד מילואים ניקים שאיבדו את מקור העבודה והפרנסה שלהם ונכנסו למעגל מחפשי העבודה. אני פוגשת אותם בכל מקום, והשוק לא כתמול שלשום. יחד עם זאת, נוצרות הרבה מאוד הזדמנויות. כי אנשים עזבו את מקום העבודה, וכרגע מגייסים. ואני פוגשת חברות מנהלות משאבי אנוש, וכולן רוצות לגייס. אז יש משרות. אנחנו צריכים להדגיש את הערך המוסף שלנו, כדי שלא יראו כאן את הגיל שלנו, אלא יראו מה אנחנו מביאים. הניסיון, הבשלות, העובדה שאין לנו אילוצים כרגע. אין לנו ילדים קטנים, אנחנו לא צריכים להוציא אף אחד מהגן.
נכון.
אנחנו כבר נמצאים במקום שהאגו לא משחק, שאנחנו באמת באים לתת ולתרום. וזה מאוד חשוב לארגונים, רק צריך לראות שמוצאים את הארגון הנכון עם התמהיל הנכון.
נכון. אז את מדברת על האתגרים של הגיל כגילנות, שמעסיקים, מסתכלים על האדם המבוגר אולי בעין מסוימת, ואנחנו באמת צריכים להעביר מי שבא ומתמודד את היתרון דווקא של הגיל, ולאו דווקא החיסרון. אין ילדים חולים, אין אילוצים שצריכים להישאר בבית, ובן אדם שבא, הוא בא באמת לעבוד ולא לעבודה, נכון?
בהחלט, בהחלט. וגם הנושא של שכר פחות מעסיק, כי באמת, כמו שאמרת, חלק יש להם את הפנסיה שלהם, חלק היום מונעים ממוטיבים אחרים, ובעצם הם רוצים לבוא ולתרום.
רוצים תפקיד עם משמעות.
נכון, מעניין, מגוון, עם יכולת להשפיע, לעשות, להעניק, להרגיש משמעותיים. כי בעצם, כשאני פוגשת אותם, הם אומרים, אבל לא מחפשים אותי פתאום. פעם הייתי מקבל מיילים, הייתי מקבל טלפונים, הייתי מרגיש משמעותי. והיום?
אני מדברת בתפקיד הקודם.
בתפקיד הקודם.
אנשים שפרשו ופתאום הם מרגישים ש...
שהם כרגע לא נחוצים, והם נורא רוצים להרגיש נחוצים. וזה מה שמוביל אותם, זה הטריגר בעצם לחפש את מקום העבודה הבא, וזה לא חייב להיות משרה מלאה.
נכון.
הם אומרים, אנחנו רק רוצים למצוא איזשהו עיסוק ולהרגיש חיוניים. עכשיו, יש לזה גם פתרונות אחרים אגב, זה לא חייב להיות משרה, זה יכול להיות משרה חלקית, זה יכול להיות עצמאות, דיברתי על מאמנים, דיברתי על יועצים, הם בהחלט מוצאים את עצמם חלקם כעצמאים.
כן.
ויש דברים נוספים, מסגרות נוספות.
אז בואו ניקח בן אדם שהוא פורש, כדוגמה. והוא מגיע אלייך, ואת שואלת אותו עכשיו, ומכוונת לאיזה כיוון? האם לכיוון של עצמאות? האם זה לכיוון של שכיר, אולי במקום, או אולי מקום התנדבותי, שבכלל לא צריך,
זה...
הוא לא צריך אפילו להסתכר, והוא רק רוצה לתת ממרצו. אבל מה שחשוב זה באמת העיסוק, להיות עסוק במשהו חשוב ומעניין ושייתן לו משמעות.
נכון, נגעת בדיוק בנקודה המשמעותית, כי זה מאוד אינדיבידואלי. השאלה מה מעסיק אותו, מה הצרכים שלו, מה התשוקה שלו, ולכן גם ההצעות תהיינה שונות. אנחנו עושים מיפוי, מיפוי של החוזקות, של ההישגים שלו, של התשוקה שלו. אנחנו רואים איפה הוא נמצא, האם יש לו איזושהי בעיה כלכלית וכרגע הוא חייב לעבוד, האם הוא רוצה משהו חלקי רק כדי למצוא סיפוק לנשמה שהוא משמעותי, ואז באמת אפשר למצוא לזה כמה אפיקים. התנדבות הוא באמת אחד האפיקים. משרה שכירה חלקית יכולה להיות אפיק נוסף. פרילנס הוא עוד דרך להתמודד עם זה. ויש גם את העצמרים, עצמאים שהם גם שכירים.
הם שכירים
באופן חלקי, והם עצמאים באיזשהו פרויקט שהם מנסים. הם רוצים לראות אם זה מתאים להם או לא מתאים להם. ואז, כשהם רואים שזה מתאים, הם יכולים לאט לאט לשנות את המינון למשהו עצמאי, והתפקיד השכיר הזה הוא זמני.
מקסים, מקסים.
ובאמת זה עובד טוב. זה מוכיח את עצמו בשטח, ולכן העצמרים זה כיוון נהדר. יש גם אנשים שהם גם וגם, גם את וגם אני, אנחנו סלשריות. כלומר,
מה זה
אני...
סלשריות? את מלמדת לי מושגים שאני לא מכירה.
בשביל זה אני כאן, ועל זה אני מרצה אגב, במנחה סדנאות. אז הסלשר זה אני יועצת ארגונית, סלש. יועצת קריירה,
סלש,
מנהלת משאבי אנוש.
גם וגם okay? וגם.
בדיוק, אנחנו okay. אנשי הגם וגם. Mm-hmm. ולכן זה פותח לנו עוד אפשרויות. Mm-hmm. אנחנו לא חייבים להתקבע בכיוון אחד. אתה יוצא ואתה אומר, רגע, אני לא בטוח מה אני רוצה, בוא תנסה. תנסה קצת מזה וקצת מזה. זה מגוון, זה מעניין, זה מכריח אותך להיכנס פנימה ולהתנסות, ואתה בודק מה טוב לך יותר ומה פחות, ובהתאם לזה מתמקדים. עכשיו, אני לא אציע למישהו סתם לצאת לעצמאות אם אני לא אפגוש את האלמנטים היזמיים. ולכן לפעמים אני רואה את זה בפגישה, ולפעמים אני נעזרת בשאלונים שבעצם ממפים גם מיפוי אישיותי וגם מיפוי של תחומי עיסוק שמתאימים, ורק אז אני בעצם מכוונת או עוזרת לו להתכוונן. זה נמצא אצלו, אבל זה קצת בפנים.
אז אני באמת, את נגעת בנקודה מאוד מאוד חשובה. אנשים שעובדים, עבדו כל חייהם במסגרת כסחירים, ולפתוח תיק במס הכנסה, לעתים במעם, זה עולם חדש, זה עולם לא ידוע, ומאוד מאוד חשוב שאנשים שמתכוונים לעשות את זה, יעשו את זה תחת ייעוץ, ולא ילכו ויפתחו ישר תיק, אלא כמו שאת אומרת, צריך לדעת איך לעשות את הדברים האלה, על מנת לעשות אותם נכון, ובצורה מדויקת, נכון? כי וגם אפשר להגיע למקומות לא
נכון,
כל כך נעימים.
נכון מאוד, את צודקת מאוד, במיוחד אם יש להם פנסיה, וזה שונה אם זו תקציבית או זו פנסיה. צריך לעשות חשיבה, צריך נכון. להתייעץ עם רואה חשבון, לחשוב מה מתאים להם יותר בנסיבות האלה, אולי לא לפתוח את התיק השנה, אלא רק עוד תקופה, אולי לפתוח, אבל זה יהיה עוסק פטור, אולי דווקא במקצועות הייעוץ עדיף עוסק מורשה, אבל יש פה הרבה אלמנטים ופרמטרים שצריכים לקחת בחשבון, ותמיד כדאי להתייעץ קודם.
נכון, נכון.
אני מכוונת למה כדאי לך, מה יעשה לך טוב, אבל את העצמאות, כן או לא, את הסטטוס של שכיר,
רואה חשבון,
את הסטטוס של מורשה לא מורשה, זה רק רואה חשבון.
כן. עכשיו, תראי, זה לא סוד שהטכנולוגיה עכשיו היא מפותחת, מתפתחת, ומה שהיה בעבר זה לא מה שקיים היום. והרבה מאוד אנשים מבוגרים, יש חשש מהפערים הטכנולוגיים. מה את ממליצה להם? איך את ממליצה בסוגיה הזאת?
להתמודד.
להתמודד.
כשפורשים, יש פתאום המון זמן. את הזמן הזה צריך לנצל. קודם כל, למידה. זו הזדמנות. יש אנשים שהרבה מאוד שנים לא יצאו להשערה, ללמידה. הם צריכים לפנק את עצמם עכשיו. ולכן, לראות מה הנטייה שלהם, ולקחת קורסים. יש גם קורסים חינמיים, וגם קורסים שהם בתשלום, אבל הם לא מאוד יקרים. ואם נאמר, הם רוצים לצאת לעצמאות, אז יש בפרט את הקורסים של מעוף לעצמאים, והם באמת במחירים מוזלים, ולקחת קורס על AI ועל האפליקציות החדשות ועל קנווה שהם יכולים לעצב לעצמם דברים, ופשוט בהתאם לנטיות שלהם וליכולות שלהם לקחת קורסים שיתנו להם עניין, ערך מוסף ואפשרות להתפתח. ואם שאלת קודם איזה מקצועות, אז יש פורשות שליוויתי שעשו שיפט למקצועות חדשים לגמרי. כלומר, יש מישהי שהחליטה שהיא הופכת למורה לנגינה. זה היה חלום ישן שלה, לא עסקה בו שנים על גבי שנים, עשתה קצת קורס ככה לרענן, והיא היום מורה לנגינה.
וואו.
זה שינוי אדיר.
מה היא עסקה קודם? משהו אחר לגמרי?
היא עסקה קודם בכלל במשהו של הנהלת חשבונות. כאילו, עולם אחר לגמרי.
עולם המספרים עברה לעולם המוזיקה.
המוזיקה והתווים. יש מישהו שניהל, יש כמה מנכ"לים שאני מכירה שעשו שיפט שונה. אחד עבר להוראה, והוא בכיוון המתמטיקה. אחד בכלל אמר, אני לנהל לא יכול יותר. אני אוהב ספורט, אני ספורטאי. כשאמרתי שאני עושה מרתון, אז הוא עושה לא רק מרתון, איש ברזל. והוא אמר, אני רוצה היום להתעסק בספורט. מה אני יכול לתת? אני מטפל באנשים שסובלים מכאב. אז הוא בעצם הפך לפיזיותרפיסט, והוא מטפל בעיקר בספורטאים שסובלים מכאב, ומוציא את הכאב. זה פשוט
מדהים.
מדהים, מדהים. השינויים שאנשים עושים, את אומרת, רגע, אבל מה אני אלמד? אני אלמד משהו שעושה לי טוב.
אז אנחנו נצא לשיר ראשון, ולאחר מכן את ממש תתני המלצות טיפים למאזינים, כי אני בטוחה שהרבה מאוד אנשים מקשיבים לתוכנית ורוצים לדעת בכלל איך להתחיל. זה נשמע כל כך גדול, כל כך לא נודע, ואנחנו נמקד אותם עם כלים ממש פרקטיים לקבלה. אז בואו נצא לשיר ולאחר מכן נחזור.
עושה לי די עצוב האביב חלף עבר לו מי יודע אם ישוב הליצן היה למלך הנביא נהיה ליצן ושכחתי את הדרך אבל אני עוד כאן הלילה או הלילה איתך אני נשאר ילדים לובשים כנפיים ועפים אל הצבא ואחרי שנתיים הם חוזרים אנשים חיים במתח מחפשים סיבה לנשום ובין שנאה לרצח מדברים על השלום ידי
יהיה טוב, יהיה טוב, כן, דיוויד ברוזה מתפלל עבורנו שיהיה טוב, מחכים לטוב הזה. אז אנחנו כאן איתכם שוב עם ענת קנן, יועצת קריירה, ואנחנו מדברות על קריירה בגיל שלישי ובגיל אמצע החיים, איך עושים את זה, איך נכון לעשות את זה. וענת, אני רוצה לגעת בתפקיד המשפחה דווקא, כאשר עושים שינוי, שינוי מקצועי. יש את הבן או בת הזוג, יש ילדים גדולים, ואיזה סוגיות ככה את מכירה שמתמודדים אנשים שעושים שינוי בפן המשפחתי?
אז זה ככה פן מאתגר. כי ראשית, אתה פורש, ויש מצב שגם בת הזוג בבית, היא פרשה גם, והיא התרגלה שהיא לבד שם, ואתה היית בעבודה והגעת בערב, ופתאום שניכם ביחד מהבוקר, ואתם דורכים אחד לשני על קצות האצבעות, בלי להתכוון בכלל. אבל פתאום, שניכם במקלחת באותה שעה, שניכם במטבח, שניכם בסלון, היא רוצה לראות משהו אחד, אתה רוצה לראות משהו אחר, כל מיני סוגיות קטנות ולא משמעותיות, פתאום מקבלות מקום. דבר שני, כל הזמן דיברתם מה יהיה כשנפרוש ואיזה כיף נעשה ביחד. אבל אם לא תכננתם, זה לא ממש כיף. והילדים בנו על זה שיש להם עכשיו סבא או סבתא שהם בייביסיטר. וגם אתם כל השנים הבטחתם, אני אהיה בייביסיטר בפרישה. ועכשיו אתם אומרים, מה, זה מה שאנחנו רוצים לעשות? אז צריך לקחת את הכל בחשבון, ולא להבטיח הבטחות שאי אפשר לעמוד בהן, ולהחליט מה המינונים, מה המינונים שמתאימים לבלות עם האישה, ומה רוצים לעשות, רוצים לטייל, רוצים...
או הפוך, המינון או... שהאישה בוודאי. רוצה להימגב, נכון? בוודאי. זה דו סיטרי.
הכל הדדי, הכל כן. הדדי. אז מה המינונים שמתאימים? וטיולים, אנחנו רוצים להירשם אולי לחוג לטיולים, אנחנו רוצים להירשם לאיזשהו תחביב שרוצים לפתח אותו, ומה עם הברידג' שכל הזמן שומעתם מהחברים שלכם שפרשו? בכלל, חברים, איפה אנחנו מקדישים להם מקום? כל הפרלמנטים שכל השנים חלמתם להצטרף אליהם. אז באמת לחשוב מה עם חברים או חברות, ומה עם הסרט מועדון הסרט הטוב, ואיפה כאן המקום לנכדים, ולהגיד, אני רוצה יום בשבוע להקדיש לנכדים, להוציא אותם מהגן, מבית ספר, whatever. יום בשבוע לחברים לטייל או להיות בסרט. ושלושה ימים נורא בא לי לתכנן משהו שאני מקדיש לעצמי, אם זה לימודים, אם זה להתחיל לחשוב על הקריירה הבאה, אבל באמת לשים מינונים ולתקשר את זה, לדבר על זה. לא שזה יהיה משהו שסוחבים בבטן, הילדים ציפו לאלף, הבת זוג, בן הזוג ציפו לבית, החברים שחיכו לנו כל הזמן, לתקשר את הדברים.
אז את מדברת על גבולות,
נכון.
לשים גבולות, לתאם וציפיות עם הקרובים שלנו, עם המשפחה, עם הילדים, בן או בת הזוג. ואני חושבת שעוד נקודה מאוד חשובה, זה באמת כששני בני הזוג פורשים, זה הביחד והלחוד. Mm-hmm. זאת אומרת שלכל אחד יהיה את הנושאים והדברים שהם אוהבים לעשות לבד, אבל למצוא את המשותף, ואת המשותף לעשות יחד. ואז אני חושבת שזה יוצר אידיאל.
זה מתכון כן. שיש לו סיכוי להצליח.
סיכוי
בהחלט.
טוב מאוד להצליח. וכמובן, הנקודה שאת נגעת עם הילדים והציפיות של הילדים לעזרה, לפעמים זה לא רק הילדים, יש הורים מבוגרים שגם להם צריך לעזור ולסייע. אז באמת, לנסות ולעשות תוכנית, נכון?
ממש תוכנית.
תוכנית, כמו שהיינו, עבדנו במקום ציבורי או במקום עבודה, פשוט לכתוב תוכנית עבודה, נכון?
ממש. ואם אני רוצה גם לשלב התנדבות, אז גם את הפרמטר הזה להכניס שם בחשבון, ולראות איך הדברים מתחברים. והכל עניין של ניסוי ותהייה. כלומר, להתחיל, לנסות, לראות. אם זה עובד, נהדר. ואם לא, אולי צריך לעשות חישוב מסלול מחדש. ולצאת לדרך שוב.
לצאת לדרך. את פוגשת הרבה אנשים שעושים שינויים, נכון? מה באמת הטעויות הנפוצות שאת רואה שהם עושים? זאת אומרת, את פוגשת אנשים בטח כבר שהתחילו משהו, או שעשו ולא הצליחו לעתים. אז ממה כדאי להיזהר?
ראשית, אני מציעה קודם לטעום מהחופש. יש אנשים שחיכו כל כך הרבה לחופש, אבל הם לחוצים לעשות כבר את הדבר הבא, והם לא נותנים לעצמם לנשום. וזה זה, זה מפריע, ובאיזשהו מקום הם משלמים על זה מחיר. אז תפרגנו לעצמכם גם ליהנות מהחופש, להגשים חלומות, לעשות את הדברים הקטנים שבא לכם, ואז לצאת לדרך כשאתם באמת עם אנרגיות, ואתם גם תכננתם. אתם יודעים מה אתם רוצים. לא סתם לנסות היום את זה ומחר את זה. בואו, תחשבו על הדברים. אחרי שהקדשתם את המחשבה למה אני רוצה, ומה מתאים לי, ואיך הדברים יכולים להסתדר. ואם אני רוצה קורס, אז מתי נפתחים הקורסים? ואם אני רוצה לשלב פעילות התנדבותית, ללכת לבדוק כמה עמותות וכמה מקומות שיכולים להתאים, ולראות איך הדברים מסתדרים.
את ממליצה לעשות את זה עוד לפני הפרישה, את כל התוכנית הזאת, או קודם לפרוש ולקחת קצת הזמן, ולאחר מכן להתחיל, ומה דעתך?
זה מאוד אינדיבידואלי. אוקיי. יש את התקנים האלה, שאם לא ידעו מראש מה כל האופציות, הם לא ירגישו טוב. אז הם יכולים להתחיל לבדוק קודם, זה לא אומר שהם צריכים להתחיל, אבל הם הרגישו טוב שהם בדקו. הם בנו איזושהי תוכנית, והם התחילו לבדוק.
פלן A.
כן.
קודם כל, לעשות אבנים...
אבנים הגדולות, הם מתחילים איתן. ויש כאלה שעד שהם לא ינשמו, ועד שהם לא יעשו את הטיול, יש כאלה שלא עשו את הטיול הגדול של אחרי הצבא, אז הם עושים את הטיול הגדול עכשיו, של אחרי העבודה, ורק אז, ככה, הם פנויים לחשוב מה הלאה. אז כל אחד בקצב שלו, אבל חשוב לתכנן, וחשוב לקחת חופש. מאידך, אני מכירה כמה כאלה שלקחו חופשה כזו ארוכה, שהיה להם מאוד קשה אחר כך לחזור ממנה, והכל השתנה פתאום. הם לא רוצים יותר לעבוד, הם רוצים להתנדב, ובקטנה.
וזה בסדר גמור, וזה נהדר, נכון?
בדיוק, זה מה שאני רוצה לומר.
בואי ניתן לזה מקום.
יש לזה לגיטימציה. זה בסדר, מותר לכם לבחור מה שמתאים לכם. אז כל תוכנית היא בסיס לשינויים. תכננתם, זה בסדר. תרגישו טוב עם עצמכם. תפרגנו קודם כל לעצמכם. אחר כך לסביבה ולציפיות שלה מכם, ולא להתחיל לחפש עבודה מיד, אם אתם לא סגורים על זה שזה מה שאתם רוצים, ושאתם כבר פנויים לזה, גם רגשית. אני דיברתי קודם על השילוב של NLP.
כן.
השילוב של NLP מאוד עוזר, והוא נותן את המיינדסט של אני עכשיו עסוקה בעצמי, ואני בטוחה בעצמי, ואני יודעת שאני אמצא את המקום שלי שאני אחליט.
לא כולם מכירים NLP, אז בואי תספרי קצת למאזינים שלנו מה זה NLP.
אוקיי, אז NLP בעצם זה איזשהו חיבור של המודע והתת מודע. אנחנו עושים הרבה דברים בלי להיות מודעים למה מניע אותנו מאחור. ופה אנחנו נותנים מקום לתת מודע, לצאת החוצה. ואנחנו מקבלים אותו באהבה, מודעים להשפעה שלו, ומחליטים מה עושים עם זה. אני לא ממש רוצה להיכנס לזה פנימה, אבל זה ככה בגדול. ואני אספר משהו אישי. כשאני פרשתי מהעבודה כסחירה, אחד הדברים שרציתי לעשות היה NLP. ואמרתי, יש לי הרבה מאוד כלים, עברתי הנחיית קבוצות, התואר שני בהתנהגות ארגונית, עשיתי קורס ליועצי קריירה למנהלי משאבי אנוש, ואחד הדברים שאני רוצה להרחיב את סל הכלים זה NLP, לדעת מה זה אומר בשביל עצמי. ועשיתי את הפרקטישנר, שזה הקורס הבסיסי, ואחר כך את המאסטר, ואחר כך מאסטר מיינד, וכל פעם כשעשיתי עוד משהו, זה פתח בפניי עוד אפשרויות. ואמרתי, וואו, זה עושה לי טוב, אבל אני יכולה לשלב את זה גם בייעוץ. והגיע אליי מישהי בהכנה לרעיון שהייתה לחוצה, וישבה על הכיסא חסרת, אני לא אגיד חסרת עונים, אבל היא הייתה נורא לחוצה. אמרתי לה, תגידי, אפשר לתרגל איזה משהו קטן שיוריד קצת את הלחץ? את מוכנה? אמרה לי, כן. ועשינו תרגול מודרך ככה של של השקטה, של לחשוב איפה היא נמצאת עכשיו במקום שמרגיע אותה. וזה היה שינוי מדהים. ואז נכנסנו להכנה לרעיון, והיא הייתה בן אדם אחר. היא אמרה לי, ענה, תקשיבי, אני לא מאמינה. אני לא ממש מאמינה בדברים האלה, וזה עבד. אמרתי לה, גם אני לא האמנתי כל כך בדמיון מודרך, וזה עבד. בזכות המרצה שלי המדהים, אופר, ערד. בכל מקרה, כשראיתי שזה עובד בייעוצים של אחד על אחד, אמרתי, רגע, למה לא לשלב את זה גם בסדנאות? אני היום מעבירה קורסים של 4 מפגשים של מסע קריירה מוצלח בעזרת כלי NLP. מה אני רוצה לומר? שאנחנו בעניין של ניסוי וטעייה.
כל הזמן אנחנו למדים על עצמנו.
ממש, ממש.
העולם מלא מלא ידע. שהוא פרוס לפנינו, רק צריך לקטוף אותו ולרצות לקבל אותו. אני מאוד מאוד מתחברת ל-NLP ולשימוש בתת מודע ובמודע וברגשות, גם לבריאות שלנו הנפשית, גם לבריאות הגופנית, כי היום אנחנו יודעים שהבריאות הנפשית והגופנית, אחד הם, אי אפשר לנתק אותם. אז NLP זה באמת כלי מצוין, ויופי שגם בקריירה ועבודה את משלבת אותו בצורה כזאת. הבטחנו למאזינים שאת תתני להם ככה כלים איך מתחילים. פרשתי כרגע מהעבודה, לא הגעתי עדיין לקורס שלך או לייעוץ. אני לפני פרישה, בוא נאמר שאני יודעת שאני עומדת לפרוש בשנה הקרובה, ואני די חוששת מזה, אני מדברת עם הרבה מאוד אנשים, הם חוששים, החשש הוא מאוד גבוה לפני פרישה, יש כאלה שמחכים לזה, אבל גם כאשר מחכים, חוששים. אז תני לי ככה כמה אבנים ברשימה, מה אני עושה, איך אני עושה, כדי שזה יעבור יותר חלק.
ראשית, למפות עם עצמי. יש את ההחקה שאני מאוד אוהבת, לזרוק חקה ולא לתת דגים. אז החקה שלי היא בעצם ראשי תיבות. היא חוזקות, כישורים והישגים. אנחנו צריכים למפות עם עצמנו מה החוזקות,
חוזקות,
שלי.
חוזקות,
כישורים והישגים.
והישגים.
מה החוזקות שלי? מה הכישורים שרכשתי? וגם הכישורים שנולדתי איתם. ומה ההישגים שלי שרחשתי? במהלך הקריירה.
ממש לקחת מחברת, לקחת עת, ולעשות מיפוי כזה, ממש כמו שאת אומרת, לרשום רשימה.
רשימת מקולת.
מקולת, נכון?
החכה שלי, החוזקות, הכישורים וההישגים.
אבל אני רוצה לגעת לפני כן, לפני שעושים את זה.
רגע, אני אסביר את הרציונל.
אוקיי, כי יש כאן את העניין הכלכלי גם, אז אולי לפני כן.
נכון.
זה לאחר מכן. אוקיי, בבקשה.
קודם כל, עם מה אני יוצאת לדרך? אוקיי, זו הצעידה שלי לדרך. אחר כך, מה התשוקה שלי? האם יש לי איזשהו חלום שרציתי להגשים כל החיים ולא הגשמתי? וזה הזמן. והשאלה הבאה נוגעת למה אני יכולה להרשות לעצמי ומה לא. אוקיי? כי יכול מאוד להיות שיש לי תוכנית נפלאה להתנדבות, אבל יש לי חובות כלכליים, או אני חייבת, הפנסיה שלי לא מספיקה, אני חייבת להמשיך לעבוד, או הפנסיה שלי תיכנס רק עוד כמה שנים, ואני לא יכולה להוון אותה בינתיים, או יש כל מיני סיטואציות. אז כל אחד צריך להתייחס למצב הכלכלי שלו, ולהגיד מה אני יכול להרשות לעצמי ומה לא. ומפה גם נגזרת, מפה נגזר ההיקף של התעסוקה, אם וכאשר אני חייב משרה מלאה, אני יכול להרשות לעצמי משהו קטן כפרילנס או שכיר חלקי. אני יכול בכלל להתנדב. אני לא זקוק לעבודה כרגע, אני זקוק למשהו לנשמה, למשהו שייתן לי תחושה שזקוקים לי ואני יכול לעזור למישהו אחר, וההתנדבות היא תמיד win-win.
נכון.
אני רוצה לספר עוד סיפור. אני מתנדבת שנים בכל מיני עמותות. אני מכינה אנשים לרעיונות, סימולציות של הכנה לרעיון.
באיזה עמותות?
עולים ביחד, מובילות, כל מיני עמותות שמצאתי ככה, מקומות שאני יכולה לעזור. ובאחת הפעמים שהכנתי מישהו, ככה הוא לא היה סגור עד הסוף, ואמרתי לו, קח את הטלפון שלי, תעדכן אותי מה קורה. הוא התקשר אליי אחרי תקופה, הוא אמר לי, בלילה שלפני הרעיון, פתאום נפל לי הסימון, הבנתי על מה את מדברת, יישמתי את כל הטיפים, היה לי רעיון פצצה, במילים שלו, התקבלתי בזכותך. ותקשיבי, היו לי פרפרים. אמרתי,
מרגש.
אני, 40 עובדים שאני מנהלת, והתקציבים של המיליונים שאני אחראית עליהם, והארגון של 1,400 עובדים, שום דבר לא משתווה לפרפרים האלה. ובזכות ההתנדבות והשיחה איתו, החלטתי שאני יוצאת לעצמאות לחבר אנשים לפרפרים שלהם. אז אני אומרת, יש דברים שקורים לנו תוך כדי ולא תכננו. אבל אני כן בעד לתכנן.
כן,
אוקיי?
כן.
כי לפעמים זה מתגלגל ולפעמים התכנון עוזר לנו.
תשמעי, זה באמת מרגש לשמוע איך אנשים מגיעים לייעוד שלהם. אני גם עוסקת בנומרולוגיה. והרבה פעמים אני מאמינה מאוד שתאריך הלידה שלנו מנווט אותנו פחות או יותר, ולא תמיד אנחנו יכולים להיות במקום שלנו, כי אילוצים, אנשים יש להם אילוצים בחיים. ואז מגיע רגע, והרבה פעמים אני רואה את זה בפרישה, שאז אנשים מתחברים לייעוד שלהם, עושים את זה לפעמים בהתנדבות. אחת שרצתה להיות זמרת, אז זמרת היא לא הפכה להיות, אבל היום היא שרה בלהקה והיא סולנית. או אחת שרצתה לאפות עוגות, ומאוד מאוד אהבה, אבל כל חייה עבדה בבנק, וכשהיא פרשה, אז היא פתחה עסק מאוד מאוד מצליח, והיא מאוד יצירתית, והיא עובדת, ועושה עוגות מדהימות. אפילו אני מכירה אשת צבא כזאת, בדרגה מאוד גבוהה בצבא, שהיום היא הומנית, והיא עושה דברים מדהימים. אז באמת, כמו שאמרת, לחפש את את התשוקה, מה רציתי כשהייתי ילד, נכון?
לגמרי.
לחפש את הילד, את הילדה, נכון? כי כשהיינו ילדים, זה בדיוק מה שרצינו להיות, ולפעמים ההורים השפיעו, הדרך השפיעה, החיים השפיעו.
התגלגלנו.
התגלגלנו, ביקשו אותנו, הילדים, וזה הזמן, זה הזמן להתחיל.
נכון, זה ממש ככה, ואם שאלת, אז מה לעשות? אז אני אומרת, אחרי שמפינו,
כן.
ובדקנו מה התשוקה, ובדקנו מה המצב הכלכלי ומה האילוצים שלנו, כן או לא, אנחנו יכולים להחליט, צריך לעבוד, יכול לעבוד, רוצה להתנדב, ובהתאם לזה לחפש מה יכול להתאים לי. לעשות מין בנצ'מרק כזה של מה יש בשוק, מה יכול להתאים, איפה אני יכול להשתלב, אולי אני יכול להשתלב יחד עם עוד פרטנר ולעשות, לפתוח איזושהי שותפות מסוימת. אני מכירה מישהי שהתחברה עם חברה, והן פתחו להן, הן נסו שיפט לעבודות יצירה, והן עושות מנדלות וכל מיני דברים שיש לזה גם משמעות מאחורי, אבל גם כל הצבעוניות והאפשרות לאנשים לעבוד ולבטא את עצמם, זה פשוט משהו שהוא מייצר הנאה לשני הצדדים.
כן, את יודעת שגם בגיל הזה, ובכל, אני כשאני חושבת על קריירה, אני חושבת שרשת קשרים היא מאוד חשובה. ובמיוחד בגיל הזה, לא לשבת בבית, להתנתק, להגיד, פרשתי, זהו, לשבת בבית ולראות טלוויזיה, אלא ליצור עוד ועוד קשרים. הקשרים, לצאת לפגוש אנשים בכל מיני מקומות, בכל מיני אירועים, בכל מיני אפשרויות, בלימודים, זה יוצר ופותח גם עוד רשת של אפשרויות, גם לתעסוקה, גם להתנדבות. בכל הפן הזה, מה יש לך לומר באמת על הרשת קשרים הזאת?
אז זה מה שנקרא נטוורקינג, ואני מציעה למנהלים ולאנשים שאני מלווה, להתחיל אותה הרבה קודם. כלומר, לא לחכות לפרישה, ולא לחכות לתקופה שהם מחפשים עבודה, אלא להתחיל את זה הרבה קודם, כי זה בעצם פותחי דלתות. ברגע שאנחנו שומרים על קשר, יש לנו פותחי דלתות בארגונים, יש לנו חברים שיכולים לעזור לנו, ותמיד צריכה להיות הדדיות. כלומר, לא רק לבקש, גם לתת. כמו בהתנדבות, זה גם לתת. וזה מאפשר לנו לחשוב ביחד, ולהתייעץ, וגם לשמוע על אפשרויות. ואני חושבת שהרשת קשרים הזו היא דבר מבורך. אני רואה איך היום אנשים שאני מלווה, ו... ככה, די מכוונת אותם לפתוח ולהרחיב את רשת הקשרים, מברכים אותי אחר כך, כי זה פשוט פותח להם אפשרויות. זה חשוב.
זה חשוב מאוד. תגידי, ענת, בפן האישי, מה משמח אותך?
מה... שאלה נהדרת. אז יש כמה דברים. ראשית, לפתוח את הבוקר בריצה. האדרנלין שזורם הוא נפלא. ואני חושבת שכל אחד צריך להשאיר מקום לפנאי ולעיסוקים שהוא אוהב, ועושים לו טוב וממלאים את ליבו. למרות שבאותה מידה, לשבת לקפה עם חברה או עם הילדים שלי שלא גרים בבית, גם זה עושה לי טוב. כשאני מלווה לקוח שמצא את הייעוד שלו ואת המשרה שלו, אין דבר שעושה לי יותר טוב מזה. וכל פעם אני מתרגשת מחדש. כל פעם הפרפרים נמצאים שם מחדש. כשאני מעבירה סדנה, למשל סדנת הפרישה שסיפרתי, 4 ימים, היא תוכן ותהליך. וכשאת רואה את האסימונים נפלים לאנשים, ושהם נמצאים במקום אחר בסוף הסדנה, זה כיף מאוד גדול. אז אני חושבת שלי, העובדה שאני נמצאת במקום שאני אוהבת, שאני עוסקת בייעוד שלי, בשליחות שלי, זה מה שעושה לי טוב.
וואו, זה מדהים ומקסים, ואני מתחברת מאוד 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 למה שאת אומרת. כי אמר מישהו חכם, שאם אתה עושה משהו שאתה אוהב, זה כאילו שאתה לא עובד. אז גם משלמים לך על זה כסף, אז בכלל אתה מסתכר מזה.
כיף גדול.
זה כיף גדול. מה החלום שלך?
החלום שלי להמשיך כך עוד שנים, כי בעצם כבר הגשמתי כמה חלומות. רציתי להיות יועצת ארגונית, כי היה לי יועץ ארגוני כמפקדת קורס משקיות, והגשמתי אותו. רציתי אחר כך להיות מנהלת משאבי אנוש, וטבע פתחו לי את הדלת. רציתי להגשים את הפרפרים לאנשים בזכות אותו בחור צעיר, ואני עושה את זה היום. ואני רק רוצה להמשיך במתכונת הזו לעוד שנים, ולתת לאנשים את האפשרות להתחבר לפרפרים שלהם.
וואו. אז זה נהדר, ונשמע שאת עושה את זה בתשוקה רבה ובאהבה רבה. רואים את האור שלך בעיניים כשאת מדברת על הנושא הזה, וזה מחמם את הלב. ותודה לך, באמת תודה שהגעת וחשפת בפנינו.
כבר נגמר לנו הזמן, כל כך מהר.
כבר נגמר לנו הזמן. ותשמעי, זה נושא מרתק.
נכון.
זה נושא שבעבר לא דיברו עליו. אנשים שפרשו, אז פרשו וישבו בבית.
נכון.
וגידלו את הנכדים.
נכון.
והיום אנחנו באמת יודעים, גם אני, מזה שאני עוסקת בנושא, את רואה, גם אני מתרגשת שאני מדברת על הנושא הבאמת חשוב הזה, שהחיים לא מסתיימים בגיל הזה, אלא רק נפתחים, ואפשר לפתוח צוהר ענק ומקסים לנושא הזה, ולקחת את זה בחשבון שיש הרבה מה לעשות וצריך לנצל את הזמן.
בדיוק, יש הרבה אפשרויות, אנחנו רק צריכים להגיע אליהן ולממש.
אז מה עוד חשוב לך להגיד ככה שלא אמרת? יש עוד משהו ככה חשוב?
לתת לעצמנו את האפשרות לבחור את מה שמתאים לנו, לתכנן את התוכנית שלנו, להכניס בה גם את הדברים שעושים לנו טוב, כל אחד ומה שעושה לא טוב, אבל גם את הפנאי, גם בשילוב הקריירה, וגם תמיד להסתכל על מי שנמצא לידינו, כדי שזה ישתלב כמו שצריך.
תודה רבה, ענת כנען, על התובנות המעשירות. מאזינות ומאזינים, אני מקווה שקיבלתם היום כלים וטיפים שיעזרו לכם לצאת למסע מרתק של שינוי קריירה. כדאי לזכור כי הניסיון והחוכמה שצברתם לאורך השנים הם הנכס הכי יקר שלכם. מאזינות ומאזינים, אם מצאתם ערך בתוכנית ואתם חושבים שהיא תועיל למישהו נוסף, אתם מוזמנים להעביר אותה. תודה לטכנאי השידור שלי, שוקי אברהם, שליווה אותי היום. תודה לאחד שלי, משה חייקה, שם מעבר לזכוכית. אני נעמי חייקה, מאחלת לכם המשך שבוע שקט. אני מתפללת יחד איתכם לחזרה של חטופינו הנמצאים במרתפי החמאס שם בעזה. 101 אחים ואחיות שלנו, הלוואי ויחזרו במהרה. מכאן, מרדיו סול, אני שולחת איחולים לשמירה והגנה לחיילינו. הלוואי ויבוא השקט על ישראל.
אמן.
להתראות בתוכנית הבאה. תודה רבה.
הם רוצים לחלותינו ממהרים, אנחנו ישנים טרם מתעוררים, לבקש לב טהור מאלוקים. אותנו בחרת מכל העמים, וחוכמה נתת לנו במסתרים, קראתת איתנו בריתות לעולמים, ושכנת בקרבנו לנצח נצח.